נחלוק מיקרופון.
לא רגילות להיות על הצד הזה ביחד של ה...
כן, זה הצד, זה הצד שלי של השולחן.
כן. עכשיו אנחנו ביחד.
מערכות.
מערכות, שלום.
מעניין את מי.
טם טם טם.
איזה קטע.
דרמה.
אז מי אנחנו? מה אנחנו?
טוב, נתחיל בזה. מי את קודם כל?
אני פולי.
נכון. מי אני?
את הבאבי.
נכון. עד כאן הכל בסדר.
כן, עד כאן אנחנו תקינות. מי אתה? איש זר מוזר.
לא, רגע, אנחנו מתעסקות בעיקר.
כבר אמרנו מי אנחנו, הם יודעים.
לא, אמרנו את השמות שלנו.
אוקיי.
זה נכון. יופי.
טוב.
והפעם יש לנו איש זר ומוזר שחי אצלי בבית. כן, תציג את עצמך, אדוני.
אני ידוע בתור הבן זוג של אבי, דני.
היי, דני.
ואני באתי להתעסק בעיקר, כי זה דברים חשובים ואין מה לעשות, אז...
חשוב.
כן.
כן. בגדול, הסיפור הוא כזה. מי שעקב מהפרק הקודם עברתי עקירה של שיני בינה.
והיא עדיין מתעקשת לדבר שזה יפה במקום לסתום.
כן,
סליחה.
כואב לי. אני מנסה לשרוד את זה. אתם גם מצחיקים אותי, אז עוד יותר לא נעים לי כל הסיטואציה הזאת שאני מחייכת בכאבים. אבל הדברים שאני עושה, אני כל כך מקצועית. הדברים שאני עושה פשוט בשביל הפודקאסט הזה. בקיצור, אז מי שעקב כמה פרקים לפני כן דיברנו על זה שכאילו פולי אמורה לעשות שני פרקים. כאילו עשתה שני פרקים, ואז אני הייתי
אמורה... היא מפילה עליי עוד שני פרקים. קחי עוד שני פרקים, קחי.
מחלקת אותם כמו שטרות.
כן. לא, לפני כמה פרקים פולי עשתה שניים רצופים, כי לא הרגשתי טוב. ואז אמרתי שאני אעשה שניים רצופים, אבל לא הספקנו להקליט אותם מראש, ואז עברתי את העקירה. אז במקום להפיל עלייך עוד פרק, החלטתי להפיל אותו על מישהו אחר.
בשונה מבדרך כלל.
נכון. אז פעם...
לא היה לי כוח, אז דני עשה לי תחקיר. היה לי מבחנים, אז דני עשה לי תחקיר.
כי דני נהדר. והוא ה...
אז עכשיו דני הגיע כדי לעשות פרק משלו.
נכון, זהו. הוא לא רוצה יותר שאני אעשה פרקים שלו, אז הוא בא לדבר לבד. אז היי דני.
אהלן.
ברוכה הבאה.
אוי, תודה חמודה.
לדני גם יש קפה, זה חשוב, זה חלק מה...
כן, איך אפשר להתעסק בעיקר בלי קפה?
נכון.
אני דרדרתי גם את אבי לאספרסו. פעם היא לא הייתה שותה אספרסו.
אני לא אוהבת אספרסו.
עכשיו היא רצה יותר מהר.
כשאתה מרביץ לה.
היי,
היא בורחת יותר מהר.
לא צריכים לדעת את זה.
סתם מרביצים לי בבית הזה, רק החתולים מרביצים לי בבית הזה.
שהם גם בנים.
הם גם בנים. החתולים מרביצים לכולם.
סתם כאילו, את מוקפת פה בפטריארכיה.
וגם חתולים זכרים, בן זוג זכר.
שהוא מוקב בנקבות.
לא, יש לו את בוב. אנחנו משפחה שוויונית.
שני גברים על שלוש נשים. שמקפקפות את כולם.
נו, מה לעשות?
בכל מקרה.
החיים הם לא סיפור אגדות, וקירל יצטרך להתמודד עם זה.
כן.
לגמרי.
אז דני, בוא ספר לנו, למרות שכולם יכולים לראות מהארט של הפרק, אבל מה באת לספר לנו היום?
באתי לדבר אתכם על יום מאוד חשוב.
כן.
יום האישה.
טם טם טם.
באמת שהוא בא עם הווייב הסופר רדיופוני שלו. בא כאילו לעשות כזה פרצופים ולנסות לגנוב את כל המעריצים שלנו.
כן, צריך לצלם את זה, אבל לא, זה רק הכל בלי הפרצוף.
טוב, אין מה לעשות, תצטרכו רק להקשיב לכל מה שיש לי להגיד.
נכון. אז הפרק הזה יוצא בעצם בשביעי למרץ.
נכון.
שזה היום הולדת של אחותי.
מזל טוב.
כן.
מזל.
היא הקצה מתנות יומיים ברצף. אני כל הזמן אומרת לה את זה.
במקרה של המשפחה שלי פשוט מביאים את המתנה כאילו היא נקחי.
כקולקטיב.
קולקטיב. גם יום האישה, גם זה. איחדנו את זה למתנה אחת.
כן, אבל בעצם השמיני במרץ זה יום האישה, ואנחנו דיברנו על זה. מתי בפרק ולנטיינס התלוננו על זה?
בפרק ולנטיינס התלוננו על מתנות ליום האישה.
נכון. אז עכשיו בשביל שאנחנו לא נצא כאילו בנות נשים מניקיות שרק רוצות להוציא כסף. אז הבאנו גבר שיסביר.
למה אנחנו נשים מניקיות שרק רוצות להוציא כסף?
כן.
אוקיי. דני, הבמה שלך.
למה מגיע לנו מתנות?
אין בעיה. תכף תגלו למה. יום האישה, כמו שאנחנו כבר יודעים, הוא נחגג כל שנה בשמיני במרץ ברחבי העולם. הוא חלק משמעותי בתנועת לזכויות הנשים.
תנועת לזכויות הנשים.
כן.
תנועה לזכויות הנשים, כמו שפולי אוהבת.
זה הפסקה הראשונה שאת כתבת.
זה היה כשעוד התחלתי לעשות את התחקיר לפני שהבאתי את התחקיר לדני.
כן, אבל זה לך נראה את הסגנון השונה בכתיבה. באמת חתול, אתה מטפס לי לכיסא עכשיו?
ריין גם רוצה להראות שהוא פה.
בא לתרום ליום האישה.
כן.
אוקיי, אז אחרי ההפסקה הקלה הזאת.
כן, כן, קלים.
אוקיי, אז יום האישה, הוא נחגג כל שנה בשמינה במרץ ברחבי העולם, והוא חלק משמעותי בתנועה לזכויות הנשים. אבל קצת היסטורית, נדבר קצת, נספר לכם טיפה על איך הוא התחיל. ואני אסיים עם כמה אנשים שבעיניי הם מאוד חשובות כזה, ובעצם תגלו גם הדברים מעניינים דווקא.
אוקיי.
אז יאללה. ב-1910, כמה נשים גרמניות,
כמובן.
זה או גרמנים, או הצרפתים,
כן, זה או אמריקאים,
או הלטינים, או הכנסייה הקתולית.
הכנסייה הקתולית תמיד.
מה, אנשי לטאה וכאלה?
אילומינטי.
ברור.
אילומינטי.
אז ככה. גברת נחמדה בשם קלרה זאטקין, שהייתה תיאורטיקנית מרקסיסטית, חברתה קייט דונקר, שהייתה פוליטיקאית, פאולה טייד, שעסקה בסחר, ועוד מספר נשים נוספות.
סחר בנשים?
קרוב אבל לא.
סליחה, זה דורש.
הציעו בכנס נשים סוציאלי הבינלאומי.
סליחה, כן.
אז הגברות האלה הציעו בכנס נשים הסוציאלי הבינלאומי, שיום כזה יערך פעם בשנה באופן קבוע. אבל הם לא הצליחו לסגור יום.
הוא לא יכול להרשות לעצמו לצחוק על זה כי הוא גבר, את מבינה? אנחנו 99 דברים ממה שאנחנו אומרות בפודקאסט הזה, אם הוא היה אומר את זה, כבר יוסים לו דיבנק. אבל אנחנו...
לא, היו אומרים לו שהוא מסגביר.
הוא מסגביר.
הוא בא להסגביר לנו על יום האישה.
לא, הוא בא להיות פמיניסטי והוא בא לספר לנו דברים, ואנחנו אלה שצוחקות על סחר בנשים. סליחה.
וכמובן שאנשים לא הצליחו לסגור תאריך. כאילו כמה את מופתעת? שחבורה של נשים לא הצליחו לסגור תאריך, מתי הן נפגשות ביחד ועושות חל.
לא, לקח להם כמה שנים, בסוף הם החליטו, יש איזה קונצנזוס.
אה, אוקיי, בסוף הגענו לזה, בטח איזה גבר עזר להם, כי כאילו...
אז, בשנה שלאחר מכן.
כן, רגע, אחרי הכנס הזה דיבר.
כן, אחרי הכנס, בערך שנה אחריו, ב-19 במרץ, יום האישה הבינלאומי צוין באופן רשמי בפעם הראשונה, על ידי מעל למיליון אנשים, באוסטריה, דנמרק, גרמניה ושווייץ.
באיזה תאריך?
ב-19? ב-19 במרץ.
ב-19,
אוקיי.
אני אוהבת שהוא מדבר יפה גם.
לא.
זרוקות מהרחוב.
אז מה שהם עשו, בווינה, נשים צעדו ברחובות עם כרזות, דרשו זכות בחירה ואת הזכות לקהם בתפקידים ציבוריים. וגם למחות נגד אפליה מינית בעבודה.
לגיטימי.
לג'יט.
וזה מה שהם עשו ביום אחד.
הם יצאו פשוט יום אחד למחות
וזהו. על זכות בחירה ואפליה, אבל אפשר גם למחות על עוד כמה דברים נוספים.
אבל לג'יט.
כן, זה בייבי סטפס. אנחנו מתחילים למחות מזה שמטרידים אותנו מינית בעבודה, ואולי מתי שיתנו לנו גם זכות בחירה להצביע בכנסת וכאלה, זה יהיה יפה מצידה מאוד.
אולי מתישהו.
מתישהו.
נגיע לזה.
ככה,
כן.
ואז יום אחד בארצות הברית, בעצם ביום הראשון האחרון של חודש פברואר, בשנת 1913.
היום הראשון.
The last Sunday of... די משהו,
the mount of February,
mount.
כן, אז האמריקאים חשבו כאילו לציין את היום הזה בתור יום האישה, וזה לא כל כך הלך. אז נקפוץ לצד השני של העולם ברוסיה 1917,
שנה הכי טובה.
13, טעות שלי.
גם טוב שנה טובה.
1913.
אוקיי.
שבו בעצם הנשים ברוסיה ציינו לראשונה את יום האישה, אבל זה דווקא היה בשבת, אז זה היה קצת...
לא הסתדר.
לא מסתדר. האמריקאים רוצים את היום הזה, אלה רוצים את היום הזה.
הרוס... זה שהרוסיות, זה כזה, אומרים הרבה דברים על נשים רוסיות, אבל תבואי וכאילו, תגידי לאישה רוסיה, לא. היא רוצה שיהיו לה זכויות, אז היא תקום, היא תלך, לא משנה כמה, כמה הקומוניזם וכמה הגבר יגיד לה מה לעשות, היא תלך, היא רוצה. והיא תיתן לך עם...
ואת לא תגיד, ואת נכון? לא תגידי לה.
היא תיקח מערוך והיא תרביץ לך איתו.
לא, היא תיקח...
לא יהיו לה זכויות.
לא אבל... מערוך.
לא.
מחבט.
מחבט. או טאפצ'יק.
ואז שנה אחרי זה, ב-1914.
טוב, אנחנו עושות פה סקשנים של כזה קומדיה, והוא כזה מאוד... תקליל.
חמודה, אני באתי לדבר.
כן, אנחנו גם, פשוט אנחנו מדברות שטויות. אני לא...
אני בא להתעסק בעיקר.
אני מנסה להיות אובייקטיבי.
כן, זה כאילו, בא לדבר תכלס, אנחנו באנו לדבר שטויות, אני לא יודעת על מה... כן,
עכשיו,
סליחה.
הנשים הרוסיות פעלו לפי הלוח שנה היוליאני.
נכון.
שלמדנו עליו בפרק שנה חדשה, אתם מוזמנים לחזור אחורה ולהשלים.
ולהבין מה זה כל הלוחות שנה האלה ולמה הם...
ואז באו הגרמנים ב-1914 ואמרו, יאללה, שמידי למרץ, כי הוא נפל על יום ראשון. וזה נוצרי וזה טוב וסבבה, אז כולם הסכימו, יאללה, אפשר, אין בעיה.
משהו שהגרמנים
הצליחו בו. מתי החלטנו?
1914.
בגרמניה.
בגרמניה.
קטע.
הכל בגרמניה.
הכל בגרמניה.
ואז הקיום הזה של ביום הזה ב-1914 בגרמניה היה כדי למחות על הזכות של נשים להצביע, משום שהם לא יכלו בעצם להצביע רק עד 1918. כן, בגרמניה לפחות.
בגרמניה. לא, כן. כי שנות ה-60 בערך זה היה בארצות הברית.
לא.
זה לא?
שנות ה-60 זה היה גל השני של הפמיניזם.
כן.
אני לא פמיניסטית טובה.
לא.
לא.
אמ... אגב, האנשים הרוסיות זכו לזכות הצבעה ב-1917.
לפני הגרמניות.
כן, לפני.
נו, כי קומוניסטים, וכולם שווים בעיני סטלין.
בעיני סטלין. לא, נשים לא.
תכף ניגע בנקודה המעניינת הזאת, שלמה דווקא כאילו זה בשמיני למרץ מבחינת הרוסים.
אוקיי.
שמבחינתם זה הפברואר יוליאני, אבל anyway, מה שקרה שם זה שהרוסים, הם אפילו מבלי שהם הבינו בכלל, הם קידמו את השמיני למרץ ליום האישה, כי דווקא ביום הזה קרתה המהפכה, שתוכננה בעצם לראשון לחמישי, שזה חג הפועלים.
טם טם טם.
אבל אנשים בשמיני למרץ החליטו שאנחנו יוצאות למרד. כאילו, מה זה הדבר הזה? צריך לשלם לנו, מה זה הדבר הזה? ולתת לנו זכות הצבעה וכל מה שאנחנו רוצות לעשות.
אני אוהבת שהכל ברוסיה זה מהפכות. את המהפכה הבולשיביקית שדיברנו
עליה. גם בצרפת.
גם בצרפת. זה אופנה, זה אופנה.
כן, אז אנשים, נשים, סליחה, הן הציתו את המהפכה הבולשביקית ואת מפלתו של הצאר הרוסי. ניקולאי פטרוי. השני. וכתוצאה מכך, לנין החליט שצריך לחגוג את היום הזה של הנשים ושל המהפכה.
באותו יום?
באותו יום. אז בעצם למר זה גם יום המהפכה?
מבחינת הנשים כן.
רק נשים.
אבל נשים חיות בעולם משלהן, אף אחד לא אכפת לי, כאילו...
אז רגע, כשקיריל מביא לי פרחים...
הוא אומר לך כל הכבוד על זה שעשית מהפכה.
את צריכה להתהפך עליו.
אני לא צריכה יום מיוחד בשביל זה.
שמה לך בקלנדר, היום אני מתהפכת על קיריל. היום מכל הימים.
אז אנחנו גם נציין את מי שהנהיגה את המרד הזה באותו יום, הייתה אלכסנדרה קולונטאי, שהפכה לשרת הרווחה של לנין גם.
כל הכבוד לה.
כן.
שרת רווחה, יפה לה.
כן. והיום הזה נחגג על ידי התנועה הסוציאליסטית והמדינות הקומוניסטיות, עד שהתנועה הפמיניסטית אימצה את היום הזה בשנת 65. האום החל לחגוג את היום הזה בשנת 77.
77, מה מבסדר?
בגדול זה חג קומוניסטי, שאיכשהו התפשט על כל העולם. בגדול. בגדול.
זה מראה לך שהקומוניזם בעצם שולט על כולנו, וכולנו תחת הקומוניזם, ובגלל זה מגיע לי פרחים.
הקומוניסטים הפכו את זה לטרנד. וזה אגב ציטוט מאחד הדברים שמצאתי.
שהקומוניסטים הפכו את יום האישה לטרנד. אז בקיצור, אם את חוגגת את יום האישה, את קומוניסטית.
א', כל תמיד. לא חשבתי אחרת. וב', את יודעת, אני מאוד אוהבת להיות up to date with the latest trend כזה. אז כאילו מהפכות, יום האישה, קומוניזם.
כל הדברים השווים.
כן, מעניין אם הם הביאו את זה גם לסין. גם בסין היה קומוניזם. כן. שהיה מושפע מהרוסים. אבל בסין, לאנשים אין זכויות בכלל. זה לא משנה אם אתה גבר
אישה. לאף אחד, כן.
אנחנו לעולם לא נדע מה קורה בסין.
זה השוויון הכי טוב. לאף אחד אין זכויות וביי.
זה נכון. ככה באמת כולם שווים. חוץ מהקיסר. אין קיסר.
אין קיסר. יש. יש את הזה שנראה כמו פועדוב. כן, יש את הזה שנראה כמו פועדוב.
מי זה, מאו?
לא. מה שמו?
פועדוב.
מאו היה...
שין פי משהו ולא... בגזור, הוא נראה כמו פועדוב. הראש ממשלה, סלש נשיא, סלש...
דיקטטור.
דיקטטור, כן.
אז הוא חמוד. הוא כזה הולך גם עם חוצת בטן, עם כל הקרס בחוץ. לא?
לא. יש לו חליפה. של פועדוב.
אגב, אצל האמריקאים הרבה שנים לא היה נהוג לחגוג או לסמל איכשהו את יום האישה בכלל. ואתם יודעים למה? בגלל שזה סוציאליסטי וקומוניסטי.
פסור.
כן. בגלל המלחמה הקרה, כאילו, האמריקאים לא אוהבים שום דבר שקשור לסוציאלי, או כאילו, רוסי, וכן הלאה. לכן הם חגגו את יום האם במקום. ורק בשנים האחרונות, בגלל גלובליזציה וכן הלאה, זה הפך כאילו גם חוגגים את יום האישה וגם את יום האם.
כאילו שני חגים לפעמים.
עכשיו זה כבר לא יום האם. כאילו בארצות הברית כן, בארץ זה יום המשפחה.
נכון.
אבל כאילו, סליחה, אני סחבתי את הדבר הזה 9 חודשים או לא? יש לי חברה, בהיריון מתקדם, חודש 9, ממש אותו יולדת. והיא גילתה, זה כזה מאוד לא רלוונטי, אבל זה יום האישה, אז אנחנו מרימים לנשים חזקות. היא גילתה שמסתבר שיש לה איזושהי מחלה תורשתית, שתחזור בכל הריון, שקשורה לכבד ולמלחי מראה, מראה, לא מראה, וזה גורם לה לגירודים מטורפים. וכאילו, אמא שלה סבלה מחודש רביעי, עם הדבר הזה, היא גילתה את זה ממש לפני חודש 9, שפשוט היא לא יכולה לישון בלילות, לא רק כי לא נוח לה, כי הגוף שלה עולה באש. היא מרגישה שהיא נשרפת מרוב קירודים.
נהדר.
ואז אתמול, הבן זוג שלה אומר לה, אחרי שאתמול הוא נעל אותה בבית, בטעות, ובגלל זה היא לא הספיק ללכת לבדיקה.
בטעות הוא נעל אותה בבית, כמובן.
כן, יש להם בעיה בצילינדר. בקיצור, היא לא הספיקה ללכת...
ברור.
היא לא הספיקה ללכת לבדיקה שמאשרת שזאת המחלה הזאת, ואז היא הייתה יכולה לקחת כדור שמקל על הכאב, אבל היא חייבת קודם לקבל תשובות לפני שהיא לוקחת את הכדור, כי אז התשובות לא יהיו לא נכונות. בקיצור, אחרי שאתמול הוא נעל אותה, היא לא הספיק לעשות בדיקה, אז אני התחל ליום ראשון, הוא בא אליה אתמול בערב ואומר לה, ההיריון הזה, מה זה קשה לי? והיא שלחת לי את ההודעה הזאת, ואני כזה, הוא רוצה למות?
כזה, אחי.
נמאס לו לחיות.
אחי, מה הקטע?
הוא לא רוצה לפגוש את הבת שלו.
לא, הוא לא.
ההיריון הזה קשה לי.
יש לו ביטוח חיים?
פרה. אתה ישן בלילות כשהיא כל לילה בשלוש בלילה שולחת לי הודעות על כמה היא לא נרדמת, והוא לידה נוחר.
יש לו ביטוח חיים?
כנראה לא מספיק גבוה כדי שהיא תוכל לנצל אותו.
בסה.
כן. בכל מקרה, נשים זה כל הכבוד לנו. ויום האם זה יום האם, די.
תודה שחזרתם אלינו. נמשיך בתוכנית.
די, יש הפסקת פרסומות. בזמן שהתלוננו פה על זה שגברים לא חושבים לפעמים.
כן. עכשיו, כל זה היה בעצם קדימון, טריילר, להתחלה של יום האישה. שוב אתה.
הפעם אני אוהבת שריין, כאילו, בדרך כלל הוא בא אליי, אבל עכשיו שדני הוא זה שמקליט, אז הוא רוצה להיות חלק מה... או שהוא פשוט רוצה לעשות שווה, אנחנו מדברים פה על קומוניזם ושוויון, אז פה מהצד אחד של השולחן שתיים, מהצד השני של השולחן שתיים.
כן, מייטל פשוט כזה, אין לי כוח לאף אחד מכם.
כן, אז...
קדימון.
כן, זה הקדימון לאיך שיום האישה כזה התחיל. עכשיו, בפועל יום האישה מסמל בעצם מאבק לשוויון בין המינים. אז אנחנו נמשיך בקטע הזה, ואני אדבר על כמה אנשים שבחרתי, שהם בעצם מאוד פעלו לעניין הזה של לשוויון זכויות, או לשוויון באופן כללי.
באופן כללי בהיסטוריה.
כן. אבל לפני שאנחנו נתחיל לדבר על נשים היסטוריות, אנחנו נדבר על מנהג סופר פופולרי ביום האישה.
פרחים.
פרחים.
יס!
יא גרל.
אני לא אוהבת פרחים, הם עושים לי אלרגיות.
נו גרל.
מה לא עושה לך אלרגיות? שוקולד עושה לך...
יהלומים. למבורגיני. למבורגיני לא עושה לי אלרגיה. למשל, למבורגיני קיץ, למבורגיני חורף. אתה יודע, אבל לא, אין לי בעיה. למבורגיני גג נפתח לקיץ, למבורגיני גג סגור בחורף. אין לי אלרגיה לזה.
כן.
בסוף הפסקה הזאת, יש לי פתרון לבעיה שלך.
אוקיי.
דבר אליי.
אז ככה. זה מנהג של איחורה, מקורו במזרח אירופה, כי כולנו כזה, הרוסים תמיד מביאים פרחים לנשים וכן הלאה. זה קודש, אסור, כאילו, אנחנו נמות הגברים, זה לא יקרה.
זה נכון.
עכשיו, המקור שלו, של כאילו להביא פרחים, בכלל באיטליה. ב-1946, כאשר מספר הגברות פמיניסטיות, ציטוט מדויק, החליטו שפרח המימוסה צריך לסמל את יום האישה, מכיוון שפרח זה מסמל כוח, רגישות וחוכמה. ולמה דווקא מימוסה? כי הוא פשוט פרח באותה תקופה.
וואו. אז כאילו הם ממש הסתכלו.
מקרי לחלוטין.
כן.
כן, והשקיעו ואמרו, זה הפרח שמגיע לנשים, למה? כי הוא פה.
כן, עכשיו, אם חושבים על זה קצת...
זה דבר שקיים וצריך להתמודד איתו.
עכשיו, אם חושבים על זה טיפה לעומק, כן? אז מה אתם תעדיפו לקבל? פרחים? או בגלל שזה איטלקי, אז אפשר גם לתת פיצה בצורת פרח.
פיצה בצורת פרח.
נכון, פותר לך את הבעיה?
לחלוטין.
עכשיו, אז כרגיל צריך להביא לך פשוט.
יהלומים.
פיצה בצורת פרח על גג של למבורגיני.
כן. אבל לא נפתח, שלא טיפול לבפנים.
אני לא עוזרת לו ב... לא.
ומצאתי גם איזה ציטוט נחמדון כזה, שנאמר על ידי מישהו מאוד פופולרי.
קרל מרקס.
הלורד פוטין.
Close enough,
כן.
אז ציטוט. ליבה של אישה זה דבר הנאמן ביותר, והמכילה שלה היא הדבר היקר ביותר. קודם כל הוא לא טועה.
נכון.
ועדיין ברוסיה יש פער מסקורות בין גברים לנשים שעומד על 70%.
וואו.
והוא עדיין אמר את זה.
אבל העיקר שהוא כאילו, הוא בעד הקונספט הזה, הוא פשוט לא בעד לשלם לך יותר בעד הקונספט הזה.
לא, אני אגיד לך מה, פוטין גם היה איזה פרס קונפרנס שהוא אמר שם שאם יש אלימות במשפחה, צריך להשאיר את זה במשפחה ולא לחבס את הכביסה המלוכלכת שלך בחוץ. כן, כי למה שתעשי את זה? זה עניינים בין בעל לאשתו.
כן.
אנחנו לא נכנסים למה שקורה ברוסיה. ואנחנו גם לא ניכנס לנושא של הפערי שכר, כי יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, ויבטלו אותי. נכון. תמשיך.
אני יודע, סתם חשבתי לציין את זה, להדליק אותך.
כדי לחמם אותי, נכון? הוא ידע שהוא רוצה לחמם אותי.
הוא רוצה להקחי את הפודקאסט.
ואת יודעת מה הקטע היפה? שכשאני אומרת שיש לי הרבה מה להגיד על פערי שכר, אף אחד לא יודע לאיזה כיוון זה ילך.
לא.
ואנחנו נשאיר את זה שם.
בכל המסתורים.
כן.
אוקיי, אז ladies. תחילים על לידי הראשונה שלנו. היא עשתה אימפקט היסטורי בחברה סופר פטריארכלית.
אוקיי.
סבבה. עכשיו, אני גם אציין שזו תקופה כאילו מאוד עתיקה, כמו יוון העתיקה, pretty much, ורומא. ובאותה תקופה היה ממש...
אבל לא העתיקה הזאת?
כן.
זה עתיקה אחרת?
כן, עתיקה אחרת, לגמרי. ועדיין באותה תקופה לנשים היה ממש ממש מעט יכולת לעשות משהו, בגלל שזה כל כך פטריארכלי וכל כך נוקשה. אבל... היא אמנם לא פעלה למען זכויות, אבל היא פשוט נבטה בעולם הזה בצורה כל כך חלקה, שזה באמת ראוי להערכה כאילו שאיך, לא רק בתור אישה, אלא בתור בן אדם, אפשר לעשות שינוי ופשוט לסובב את כולם על אצבע.
אוקיי.
והגברת הזאת היא המלכה קליאופטרה.
טם טם טם.
כן. אז קודם כל, היא לא הייתה ילידת מצרים, למה שהרבה חושבים.
אוקיי.
כן. היא הייתה יווניה.
היא הייתה ככל הנראה נצר לאחד... לא, לאחד הגנרלים שלו.
לאחד הגנרלים של אלכסנדר?
והיא תוצאה של גילוי עריות.
כמו רוב השושלת.
חייבת שזה כזה.
כמו רוב המצרים, נגיד את זה ככה. כן.
בסדר, גם רוב משפחות המלוכה באופן כללי, בתוך עצמן.
כן, השטג צ'ארלס השני.
כן, זה גזע משובח מה שנקרא.
הוא היה מאוד משובח.
אז ככה, אתם יודעות בעצם שקליאופטרה היא מאוד יפה וזה?
כן.
לאי.
היא לא באמת הייתה יפה? לא. בגלל שהיא,
אז ממחקרים זה מראה בעצם ש זה סתם עושה דיבנק גם לסופר היופי הזה שנחשב לקליאופטרה, בגלל שהיא הייתה נצר לגילוי עריות, אז תיאורטיקנים וגם מחקרים של מדענים הצליחו להוכיח בעצם שהיא לא הייתה כזאת יפה, אלא יותר אלא קווי מיתר גבריים אפילו, וזה לפי מטבעות שבעצם עשו, אז אפשר היה לראות שהיה אפילו אף קצת לא יפה ודברים כאלה.
אף לא יפה.
אף לא יפה.
או עדין, אני אוהבת.
אבל, למרות כל הדברים האלה ושהם סתם פשוט היה דיבנק, היא הייתה בעלת קריזמה חבל על הזמן. היא הייתה גם ממש ממש חכמה. דיברה 12 שפות.
או, נייס.
כל הכבוד לגברת.
ויחסית גם לאותה תקופה, ידעה גם מתמטיקה, פילוסופיה, ידעה לדבר מול קהל כמו שצריך. כאילו, היה לה את כל התכונות בעצם כדי לבוא ו...
להיות מנהיג.
לא רק להיות מנהיג, היא פשוט להיפת לכולם את הפוני.
להיפת לכולם את הפוני.
הוא לא טוען.
כן, היא ידעה אסטרונומיה, כלכלה ועוד ים של דברים.
ואז אני כזה צריכה לעשות שיעורים למזרח אסיה, ואני כזה, למה? עבריות? חיים שלי.
אויש, תינוק.
הלא אקצ'י. בקיצור, כן, אנחנו כזה מתעוננות על לימודים באוניברסיטה, ואת רואה פה מישהי עם 12 שפות וידבר.
מישהי שחיה באיזה 3,000 לפנהס.
כן.
עכשיו, מה שהיא עשתה, היא תמיד הקיפה את עצמה באנשים מלומדים.
אוקיי.
ולכן תמיד היה לה מקורות מידע, כאילו, מפה, מיועצים, איך להתנהל, ותמיד עשתה בעצם את הצד אחד קדימה הזה לפני כולם. עכשיו, בגלל שהיא כל כך ידעה על עצמה, וידעה את עצמה כל כך טוב, אז היא גם יצרה לעצמה תדמית כזאת של אני אלה ואתם תתייחסו אליי ככה. כל כניסה שלה הייתה שואו. היא פשוט דרשה את התשומת לב הזאת, כי היא ידעה שהיא גם תשיג אותה.
לא מובן מאליו.
מחזיקה את כולם בביצים.
כן, זה מה שהיא עשתה. היא פשוט החזיקה את כולם בביצים, כולם כל הזמן כזה, אומי גאד, אני רוצה להיות קרוב אליה, ולא משנה מה. ופשוט סובבה אותם על האצבע, כי היא ידעה לשחק את זה כל כך טוב, שכולם מסביבה, 100% גברים.
נראה לי קראתי איזשהו מחקר, שרוב האלה שאנחנו נתאר בתור פאם פטליות כאלה, הם אף פעם לא יהיו כאלה שאת תגידי, וואי, היא כזאת יפהפייה מהממת. זה פשוט, היו נשים מאוד מאוד חכמות, מאוד קריזמטיות, שידעו לסחוף אחריהן כאילו גברים.
כן. זה לא עניין של יופי כמו שזה באמת עניין של קריזמה.
כן.
אז זה מה שיש לי להגיד על קליאופטרה ששלטה בכולם ביד רמה, כאילו ו... סחטן, כאילו, זה ממש לא מובן מאליו שדבר כזה יכול להתרחש בתקופה כל כך שנה.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
הייתי אומר משהו כמו 300 לפני הספירה.
אוקיי. תקופה טובה.
כן. אז באותה נשימה מלכותית אני אציין עוד מישהי, שבעצם ששלטה במאה השישית בביזנטין, שהיום טורקיה איסטנבול. ומי זאת? קוראים לה הקיסרית תאודורה.
אוקיי.
לא מכירה אחת כזאת.
כן, היא עלתה, היא הייתה כאילו commoner, ואז היא עלתה לגדולה בזה שהיא התחתנה עם הקיסר יוליוס. יש לך, ג'וסטיניאן. כן, והיא הייתה בעצם...
הוא יותר טוב בשמות ממני.
כן.
היא הייתה היועצת הכי קרובה וחכמה שלו. עכשיו, ולאחרי שהוא נפטר, היא בעצם קיבלה את הטייטל קיסרית ושלטה באימפריה. והיא ככל הנראה הייתה האישה החזקה ביותר בכל התקופה הביזנטית.
כל הכבוד לגברת.
ומה היא עשתה בעצם, שגם אחד הוא דברים כאילו שכל כך מרשימים לאותה תקופה של פאקינג מאה שישית כאילו זה לפני 1400 שנים, סבבה? והיא הראשונה, בין הראשונות בהיסטוריה שגם מצוין, שעשתה את הדברים הבאים. הוציאה מחוץ לחוק סרסור, שחררה נשים מעבדות ומזנות ודאגה להן, יצרה עבורן מעין מנזר כזה שנקרא מטוניה, היא בעצם עצרה את הזנות בקיסרות שלה, ומשהו שהיה לה ממש חשוב לעשות, היא הרחיבה את זכויות הנשים שהתגרשו מבעליהן, הרחיבה זכויות על בעלות נכסים לנשים, קבעה שאונס דינו מוות, אני מאוד מסכים עם הדבר הזה אגב.
כן,
לג'אמרי. נתנה לאמהות זכות אפוטרופוס על ילדיהן, ואסרה על הריגת של אישה שבגדה בבעלה. היא ממש...
היא ממש הייתה פעילת זכויות.
היא עשתה כאילו הכי אקטיביסטית והכי פעילת כאילו זכויות למען אנשים.
אני אוהבת שיש שם דברים, כאילו הוא אמר דברים שהם יותר מתקדמים ממה שהרבנות נגיד נותנת לנו כנשים.
כן, נכון.
וכזה, נכון? כן. כאילו שיש לך את הזכות להתגרש מהגבר שלך דברים כאלה, וביהדות את כאילו אישה עגונה אם הוא לא נותן לך גט.
אם הוא לא נותן לך גט ותמותי, וזהו, את לא יכולה להתחתן עוד פעם.
כן, ופה זה כזה, איפה המאה השישית לספירה? וכאילו, כן, מה... תהרגי אותו. זה לגיטימי בתנאים מסוימים.
עכשיו, עד לזמנים קצת יותר מודרניים, שזה מדובר באיזה פרק זמן של ימי הביניים כזה, שזה give or take איזה 1000 שנים בערך כזה של ימי הביניים. עכשיו, בגלל שהכל היה כל כך חשוך והכל נורא דתי, אז היה קצת מעניין למצוא מישהי שפחות רצתה להתעסק בדת. כי רובם כל הזמן גם ז'אן ורק,
כן, היא הייתה מאוד דתייה.
היא הייתה מאוד דתייה, היה לה חיזיונות בגיל 13, וביצעה אותם בגיל 16, הלכה איתה כשה דברים כאלה. ולא רציתי ללכת לכיוון הזה, כי זה לא להילחם עבור נשים. אז מצאתי מישהי, שהיא דווקא, היא אמנם פמיניסטית, אבל היא עשתה את זה בצורה מאוד יפה. אז אני אספר לכם מה היא עשתה, ואז נגיד לכם מי זאת. היא אחראית לז'אנר ספרותי שלם, בשם ספרות ברטונית, כצורת אומנות.
אוקיי, מה זה הז'אנר הזה?
זה כמו, כמו שירה, רק יותר בצורה של כתיבה. זה כמו שאת מנסה...
שירה סיפורית כאילו.
בדיוק, דבר כזה, כן. כצורת אומנות. היא העלתה את זה ממש לאותה תקופה. היא תרמה משמעותית ליצירת האגדה סביב המלך ארתור, מהדברים שהיא כתבה. היא נחשבת בעיני רבים ליוצרת לספרות אבירית במאה ה-12, כל ה-chivalrous art,
כל הכבוד.
זה כמעט דיפקטו בא ממנה. ידעה מספר שפות. חלק מהדברים שכתבה אף השפיעו על הנצרות ותפיסתם על פרגטורי. היא לרוב כתבה שירים וסיפורים על נשים כדמויות חזקות. זה היה ממש לא נהוג בימי הביניים לעשות דבר כזה.
שיש לך אישה חזקה ועצמאית.
לא, את צריכה להיות נסיכה ועכשיו יבוא אביר, הוא יהרוג את הדרקון והוא יציל אותה.
בדיוק, תמיד הדברים כאלה.
ואת תשבי שם ותחכי לו.
וואלה, אין לי בעיה, מישהו אחר יכול להרוג את הדרקון במקומי, למה שאני אעשה את זה? תחשבי על זה.
אני אשב, אני בינתיים אתאפר,
אני אשב, אני אעשה מניקור. יאללה, תעשה את העבודה.
תעדכן אותי כשאתה בדלת.
אז היא כתבה המון כאילו וסיפורים ושירים על דברים שהם פשוט לחלוטין. על נשים שהן בעצם הגיבורה בסיפור או בשיר. וזה ממש לא מקובל לעשות את זה, כי זה צריך להיות גבר, נוצרי, קשוח על.
נכון.
כן, כי זו התקופה. וככה בעצם ניסתה ללחם עבור נשים, באמצעות הקול הספרותי שלה, וזה הצליח ללא רע. כי דווקא היו דברים שקיבלו את זה יותר ופחות, אבל ימי הביניים ונורא קשה לתקשר, ואנשים מתים בגיל 20.
כן.
והגברת הזאת היא אנונימית עד היום. כל מה שידוע עליה שקוראו למרי דה פרנס.
אוקיי.
וזהו.
ולא יודעים בתכלס מי זאת.
שום דבר. רק ידוע שזה הכינוי שלה, מרי דה פרנס, על המקורות שלה וכאלה, יש מלא ספקולציה סביבה, והיא פשוט דמות שבמהלך כל ימי הביניים, לא כל ימי הביניים, במהלך תקופת ימי הביניים, היא פשוט כתבה על נשים, והצימה אותם בספרות.
יכול להיות שזה היה גבר שהציג את עצמו
גם אני חשבתי שם? על זה, נכון, גם אני חשבתי על זה, למרות שזה קצת מוזר, כאילו, כי בדרך כלל זה הפוך.
זה הפוך, כן.
אבל זה יכול להיות גם, שזה בעצם גבר שניסה...
להציג את עצמו בתור אישה, ולהיות כזה פעיל זכויות נשים.
לפני שאנחנו נמשיך עם עוד כמה ladies שהם חווה על הזמן, כיוון שיום האישה בסופו של דבר מסמל מאבק לשוויון זכויות ויחס הוגן ושווה בין מינים, שאני לגמרי בעד זה, בסדר? ויש עוד המון נשים שלוחמות למטרה הזאת, אבל חוץ מאותם נשים שלוחמות לאותה מטרה, יש גם גברים שתומכים בדבר הזה מבחינה היסטורית.
אוקיי.
אני אציין גבר אחד משורות, מעשרות אחרים שגם תמכו בזה, אבל דווקא בעיניי הוא פשוט, לאותה תקופה של המאה ה-19 בעצם, נאבק יותר לשוויון זכויות מאחרים.
אוקיי.
אני מדבר על דאגלס פרדריק, שבמאה ה-19 היה קול חשוב נגד עבדות ושוויון גזעי. הוא היה מאוד מעורב בפוליטיקה האמריקאית, וידוע מאוד על יכולותיו לדבר מול קהל. הוא היה בין הגברים הבודדים בעלי סטטוס פוליטי שתמכו באופן גלוי במאבק נשים. הוא יסד את איגוד שוויון זכויות האמריקני, וב-1886, יחד עם סוזן בי אנתוני ואליזבת קאדי סטנטון, האיגוד דרש שוויון זכויות.
הוא הרבה יותר טוב ממך בשמות, גברת.
תלמדי, תעשי פרקטיקה.
ועוד פרט קטן עליו, ב-1848, הוא היה מבין 32 הגברים הבודדים שהגיעו לכנס, בו חתמו על Declaration of Sentiments, שזה בעצם הצהרה שדומה ל-Declaration of Independence של האמריקאים, רק לשוויון זכויות, שדוגלת בעצם שוויון זכויות.
כאילו שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות, כזה.
כאילו דגל מלא. בהכל, כן.
לא,
כאילו,
לא, כי... לא רק להצביע, אלא שוויון מלא בין גברים לנשים. זה מה שה-Declaration of Sentiments
עושה. אבל גם בין
okay, דזרים. כאילו, כאילו בקטע כן. של אם אני רוצה להיות עכשיו עורך הדין, אף אחד לא יגיד לי לא כי אני אישה.
כן.
סוג של כן. כי עד עכשיו אתה צריכה לשבת בבית ולטפל בילדים שלך.
אוקיי, לא, אבל חשוב גם שכאילו נעשה את ההבדלה שזה לא שוויון של תוצאה. כן? כאילו רק שוויון של אם אני עכשיו הולכת לאוניברסיטה, אוקיי? אף אחד לא יכול להגיד לי, את לא יכולה ללכת ללמוד מתמטיקה כי את אישה. אבל לא בקטע של אם כל הגברים משיגים 100 ואני משיגה 90, אז אני אגיד, אה לא, הם קיבלו 100 רק כי הם גברים ואני קיבלתי 90 כן אישה, אז בואו נסדר את זה. כי זה מה שקורה עכשיו עם הפמיניזם. שזה מה שמעצבן
אותי. אפליה מתקנת וכל מיני כאלה, כן, אבל זה סיפור שאנחנו לא ניכנס אליו.
כן. אגב, רבים בני זמנו, כמו מישהו בשם תומאס ביין, אם אתם מכירות?
לא.
הוא היה במחזמר עם המילטון, כש... היא מציינת אותו כזה בשיר של...
אבל זה לא ג'פרסון?
לא. יש את תומאס ביין. תומאס פיין היה פילוסוף ואקטיביסט, לא אקטיביסט אפילו, הוא היה פשוט פילוסוף, שכתב באופן גלוי על שהוא תומך בנשים. וזה גם מה שבהמלטון
הגבור. נכון, נשארה שם...
שהיא קראה תומאס פיין וזה?
כן, כאילו שכולם מגיע להם את אותו שוויון זכויות, ואז היא אומרת שם במשפט, כשאני אפגוש את תומאס ג'פרסון, בגלל זה התבלבלתי, כשאני אפגוש את תומאס ג'פרסון, אז אני אגרום לו כאילו... עכשיו כאילו כולם שווה זכויות, אז בשלב הבא אני אגרום להם להכניס גם נשים כאילו in the sequel.
אוקיי.
אז כאילו,
כן. היה כזה. אז תומאס פיין והרבה חבר'ה כאלה נוספים שהיו בעיקר באזור אנגליה וספציפית בלונדון, הם היו יותר כל שקט. הם אומנם תמכו עם הלב שלי אותם כזה בבר, כזה אתה תומך בנשים או כזה, כן, אבל בפועל הוא לא יעמוד מול קהל ויגיד כן אני תומך את זה. ואין אף רישום אחד כזה, לעומת. דאגלס, שזה גם למה בחרתי בו, כי הוא באופן גלוי עומד מול אומה שלמה ואומר מגיע להם גם. וזה בעיניי כאילו הרבה יותר חשוב מאשר לכתוב איזה פסקה שאומרת אתם גם יכולות.
כן, גם לכן מגיע. You can do this too, אבל תעשו את זה אתם, כי אני לא רוצה שום קשר לזה.
ובדיוק, אגב, תומאס פיין הוא ברוב הזמן גם לא כתב תחת השם האמיתי שלו ופרסם את הדברים האלה.
זה הכי כאילו משחק אגו, כאילו הכי כזה, אני חושב בתוך עצמי שגם לנשים מגיע, אבל מול החברים שלי אני לא יכול להראות, כי אני כזה גבר קשוח.
לא, זה אפילו לא משחק אגו, זה כשיש לך סוג של קונצנזוס חברתי מסוים, אוקיי, אם את יוצאת נגד הקונצנזוס הזה, כמו שיש לנו עכשיו את הקנצל קלצ'ר, שאם את יוצאת כאילו נגד הקונצנזוס, אפשר כולם כאילו יבטלו אותך, אז אני חושבת שזה היה בערך אותו דבר, שאם אתה רוצה לשמור על סטטוס מסוים בחברה, יש דעות שעדיף שתשמור לעצמך ולא תצא איתם יותר מדי לפומבי.
כן,
זה תקופה כזאת שהיה הרבה מאוד שינוי.
בפעם זה היה ממש ממש חשוב.
כן, הרבה מאוד שינוי כזה, טוב יאללה, אני עכשיו כותב משהו, אבל לא רוצה שידעו שזה אני.
כן, כי האימג' היה סופר חשוב.
בדיוק, שלא להבדיל מהיום כזה, היום לאף אחד לא אכפת כזה, אני אגיד את זה ולא אכפת לי מה אתם חושבים.
כן,
ואני צודק ואתם טועים. חתיכת שינוי גם במאה שנים, כן? עכשיו. אם כבר הזכרתי אותה, אז סוזן בי אנתוני, שם מאוד מפורסם בעולם הפמיניסטי.
נכון.
היא אחת הלוחמות הידועות ביותר למען זכויות הנשים, ולא רק בארצות הברית, אלא המאבק שלה ידוע בכל העולם, ומשמש דוגמה היסטורית, מאוד. עכשיו, סוזן היא במקור ממסצ'וסטס,
כמובן,
במאה ה-19. הוריה היו משויכים לתנועת הקוואקר, שאותה יסד ג'ורג' פוקס, ובתנועה הזאת האמינו שגברים ונשים צריכים ללמוד, לחיות ולעבוד ביחד באופן שווה, וככה לבטל בעצם אכזריות וחוסר צדק בעולם.
אם אני לא טועה, קוואקרס היו גם אלה שהיו ממש נגד עבדות ונגד סגרגציה ודברים כאלה, הם היו ממש בעד שוויון זכויות.
זה נשמע לי כמו קיבוץ.
לא, הם היו... בהקשר, אם נסתכל על ליברליזם, על התנועה הליברלית הקלאסית בארצות הברית, זה היה הקוואקרס. לא למה שזה הפך עכשיו, אלא ליברליזם קלאסי.
אוקיי.
כן. אז כל הרעיון הזה כאילו של לבטל ולחיות ביחד והכל ומאוד שוויונים, אני מאוד מכבד את זה, מאוד אוהב את זה גם. אז אפשר בעצם להגיד שיש לה שורשים מאוד שוויוניים. וכתוצאה מכך, אחד הדברים שהיא עשתה כשהייתה צעירה, הייתה להצטרף לתנועת הטמפרנס.
מה זה?
מה?
תנועת הטמפרנס היא תנועה דתית בארצות הברית, שהם החשיבו את אלכוהול לחטא נגד אלוהים. זו תנועה מאוד חזקה שניסתה בעצם להשמיד את כל האלכוהול בארצות הברית.
אוי ו...
לא...
זה ההפך כאילו עם מה שאנחנו מנסות לעשות.
כן, כאילו גברת. כל הכבוד לך על המאבק הפמיניסטי, אבל מה? נשים אוהבות יין, מה את עושה?
נכון.
כן, אז תנועה מאוד מתאימה כאילו לקוואקרים להצטרף אליה.
אוקיי.
כן, אלכוהול is a sin.
לא.
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 לא, בכלל לא.
לא, יש לנו שני בקבוקי יין פה ליד.
כן.
עכשיו, בגלל שהיא ניסתה כאילו להוביל את המאבק הזה נגד אלכוהול, והיא דווקא באה מסיבה ששיקרות גברית פוגעת בנשים וילדים ומובילה לעוני וסבל. כי כולם השתקרו כל הזמן.
אוקיי.
אז הגיוני.
יש בזה היגיון. יש בזה היגיון. פשוט אל תשתקר, תשתה בצורה חכמה. לא מופרז.
כן, כאילו, היא לא לאסור את כל האלכוהול, אלא בוא נעשה להם סדנאות. למה אלכוהול זה לא בסדר?
בוא נעצור וצריך, אותם אחרי שלוש בירות.
וצריך ללמד אנשים מינונים, לא להגיד פשוט לא. אם את אומרת לאנשים פשוט לא, אז הם רוצים יותר.
נכון.
כן, זה כמו ילד, כזה לא, ואז הוא הולך ועושה את זה בכל מקרה.
כן, נכון. צריך להסביר למה לא.
נכון. אני אוהבת שזה נהיה סדנת חינוך מה שאנחנו עושים פה עכשיו. כל הכבוד.
כל הכבוד לנו.
כן.
באנו לחנך.
עכשיו, כיוון שאנחנו במאה ה-19, מעטים רצו להקשיב לאג'נדה שלה שהיא אנטי-אלכוהול.
כן.
כאילו כולם שותים. אז כשאת באה ואת אומרת שאת רוצה להילחם עבור מטרה מסוימת, והמטרה הזאת אומרת no to alcohol, אנשים לא רוצים להקשיב לך כל כך.
כן, הם לא בקטע.
לא.
כן, אז...
אם נגיד, אתה תגיד לי, בוא נתן שוויון אבל גם סמים, אז אפשר לדבר על זה. אז אני אקשיב.
עכשיו, היא הבינה שככה העסק לא יעבוד. אז היא צריכה לפעול בצורה אחרת. אז היא פעלה נגד עבדות.
אוקיי.
שזה לגיטימי.
כן, שזה כאילו...
כאילו הסכמנו, עבדות זה לא בסדר.
לא, לא, לא.
ותוך כדי פעלה לקדם את זכות ההצבעה לנשים. כי לא הגיוני להשמיד את העבדות ולתת זכויות רק לגברים. כאילו, הנשים לא היו גם עבדים. הם לא גם כאילו סבלו.
אנחנו לא רק עבדים, אנחנו בן אדם. מעבר לזה.
כן.
דיבייטבל.
עכשיו, אמנם סוזן ידועה בתור הקול הנשי למען זכות ההצבעה, כי זאת הייתה מטרתה העיקרית, אבל חברתה לצוות המנצח הזה הייתה אליזבת קאדי סטנטון, שגם אותה הזכרתי מקודם. עכשיו, איך היא קשורה לכל העניין הזה? היא, יחד עם בעלה, הגיעה לכנס אנטי-עבדות בלונדון, ולא נתנו לה להיכנס לסטנטון.
אוקיי.
כי הייתה אישה.
לגיטימי.
פשוט, יש גם ציטוט כזה באחד המקורות שראיתי כזה, בפשטות, no women allowed.
No Jews or dogs. סליחה.
לא יכולה לצחוק כזה סלחה.
מאותו רגע, סטנטון החליטה שהיא צריכה להיאבק בדבר הזה, והיא מלונדון עשתה את זה בארצות הברית. היא גם האמינה שצריך להפסיק את העבדות. וגם האמינה שצריך להכניס לחוקה האמריקנית, גם מה שסוזן החליטה.
אסור אלכוהול?
לא, שלא רק, שלא רק גברים ששוחררו מעבדות יכולים להצביע, אלא גם נשים. אז שתיהן בעצם מאוד התגבשו ככה אחת עם השנייה, למרות שהם התכסחו בהתחלה. אבל סטנטון היא דווקא זאת שיזמה את ה-Declaration of Sentiments. היא, כמו שאמרתי מקודם, היא גם דגמנה אותה על, דגמה אותה, סליחה, על מגילת העצמאות האמריקאית, והיא... להבדיל מסוזן, נלחמה על הרחבת הזכויות לנשים בנישואים ובגירושים. היא נלחמה גם על הרחבת השכלה לנשים, וגם שינוי לבוש לנשים, כדי שהם יכולים לשים מכנסיים ולא רק
חצאיות,
שמלות.
כן,
למשל. כן, אז יש הרבה מיקסאפ לפעמים, שבהרבה מקורות קראתי גם, שנותנים את הקרדיט האילאי הזה לסוזן בי אנטוני בתור הכל לדבר, להרבה זכויות וכאלה. עכשיו, זה קרדיט טיפה לא מוצדק, כי כמו ש... ראינו הרגע,
כן. היא לא באמת.
סטנטון היא זאת שפעלה לעשות את הדברים האלה בצורה יותר דרחבת ולהגדיל דברים עבור נשים. ואנטוני פשוט בשביל להצביע.
למרות שיש בעיקר. הרבה מחקרים שמראים שאחוז גדול מהאנשים דווקא לא רצו, בארצות הברית לא רצו להצביע, לא רצו לקבל את הזכות הזאת של ההצבעה, כי מי שהייתה לו את הזכות הצבעה זה בא כאילו עם חובות, כלומר היית צריך לשרת בצבא, היית צריך שתהיה לך איזה הכנסה מסוימת, יש שם כל מיני קריטריונים. ואם נגיד אתה לא משרת בצבא למשל, אז אתה גם לא יכול להצביע. ונשים לא רצו את זה, כי אמרו מה, עכשיו ישלחו אותנו לצבא, עכשיו זה, אני לא צריכה את זה. אז היו הרבה נשים שגם לא רצו, כאילו היה ממש שתי קבוצות גדולות שהלכו כאילו ראש בראש.
כן. אל תדחפו לי את הזכויות שלכם, אני לא רוצה אותן.
שרצו, באמת, כי על כל זכות באה איזושהי חובה. גם חובה שאת צריכה למלא. כן, אז לפעמים אוהבים להציג לנו בהיסטוריה כאילו כל הנשים רצו להצביע, אז לא כולן, הייתה גם קבוצה שדי התנקחה איתן עם האלה שרצו להצביע.
לא, תראי, החיים לפני זה היו, דיברנו על זה בפרק חתונות, זה היה, כאילו יש לך את ראש הבית שלך, את בעלך, את הגבר שלך או הנערף, הוא ראש הבית, עד שם לטפל בילדים, לגדל אותם, הוא יוצא צד מלקט חוזר, כאילו, וכל מה שקשור, את יודעת, כמו שאמרנו גם על הקטע של ה... שם משפחה, ברגע שאת מתחתנת, את לוקחת את השם משפחה שלו, כי את הופכת להיות חלק ממי שהוא. אז פה ניסו להחזיר את אנשים
אני לגמרי
לעצמן.
בעד של כזה את בן אדם וזה וישות בפני עצמך.
רצוי.
מומלץ.
בדרך כלל.
כן, כדאי. אבל גם אני חושבת שאנחנו, אם אנחנו כבר לומדים על כאילו היסטוריה פמיניסטית, אז ממש כאילו לדייק שיש גם שינויים פמיניסטיים שלא הרבה נשים רצו. גם אם נסתכל על המאבק הפמיניסטי בשנות ה-60, היו הרבה נשים שגם לא היו מעוניינות בשינוי מאבק הפמיניסטי הזה, ברצו, כי לא יודעת, להישאר בדברים ה...
בעולם הישן.
בעולם הישן, סוג של. אז כשאני נגיד אוהבת להסתכל על פמיניזם, אני כזה, שכל אחת תעשה מה שטוב לה. כזה, כן. את רוצה כאילו עכשיו להיות אשת קריירה, לעבוד 80 שעות בשבוע ולא הביא לילדים? More power to you. את רוצה להישאר בבית, להיות עקרת בית ולהתעסק רק בילדים במשפחה? Good luck. כאילו, כזה, בלי שנשפוט אחת השנייה על ההחלטות שלה.
אני חושבת שפשוט, בסופו של דבר, וזה כבר לא קשור גם למאבק של נשים, בסופו של דבר, כל בן אדם פשוט צריך שיהיה לו את החופש לעשות את מה שהוא רוצה. אלא אם כן הוא רוצה להיות...
במסגרת החוק, בבקשה.
אלא אם כן הוא רוצה להיות רוצח סדרתי, זה מה שבאתי לומר.
כן, במסגרת החוק.
במסגרת החוק. אל תהיה רוצח סדרתי. אבל מעבר לזה, כל עוד זה חוקי, כאילו, כן, אתה רוצה ללכת, זה כמו שיגידו עכשיו על גברים שרוצים להיות נגיד מאפרים, וזה שזה כאילו תפקיד נשי. אז מה? בא לו לשחק באיפור, בא לו לאפר. וואלה, נשבע שאני ראיתי בקבוצות נגיד של באמת הדרג רייס, ראיתי בחור שאיפר לפורים עכשיו איזה מישהו, ואני מסתכלת ואני אומרת, אתה יכול לאפר אותי לחתונה שלי? באמת, אני לא רוצה אישה, אני רוצה את זה. כאילו, כי... כל
הקונספט הזה... שמעת את הרמז הקל הזה שנזרק פה?
שמה חתונה?
בין השורות?
לא. לא.
שמעת את... נראה לי קרלה פה. פה קרלה. ספציפית. פה.
באצבע של טבעת.
באצבע של טבעת. בקטנה למטה קצת קרלה.
יש לה שם משהו על האצבע, אבל זה לא ממני.
יחי. לא, אבל אני באמת חושבת שהם... באיזשהו מקום פשוט תנו לאנשים את החופש לעשות מה שהם רוצים. בלי עכשיו... לשים על זה איזושהי תווית, כאילו של את אישה, אז עכשיו את צריכה להיות חזקה, ואת צריכה ללכת להוכיח לכולם שאת עורכת דין, ואת לא יכולה פשוט להיות עקרת בית, כי זה כאילו, העולם הישר, לא רוצה, בא לי. בא לי, מה אתה עושה? בא לי.
אני רוצה לסכם את זה קצת לדבר האחרון שאני כתבתי, שזה קצת...
שהוא לא מרשה לי להיות עקרת בית.
וואי, חלום להיות עקרת בית.
אני מסתייג מלענות על הדבר הזה.
לא רוצה שיבטלות.
He does mouse.
כן. אז בכל מקרה, מה שאני רוצה בסופו של דבר להגיד מכל הדבר הזה שכתבתי, שיש עוד המון המון נשים שגם היום ממשיכות להילחם עבור שוויון זכויות, וחשוב להבין שמדובר בשוויון זכויות, בסדר? זה לא מעבר מפטריארכליות למטריארכליות. כמו שיש דברים נורא קיצוניים וכל הפלגים וכל אחד עושה וחושב מה שהוא רוצה. בסופו של דבר אנחנו מקדמים שוויון, ולא רק נשי, אלא כלל מגדרי. בין אם זה גבר שרוצה ככה, בין אם זה אישה שרוצה לככה, בין אם זה נון ביינרי וזה. כולנו שווים בסופו של דבר, לכולנו יש דם אדום בעורקים שלנו, והכי חשוב, אנחנו צריכים לכבד ולהקשיב אחד את השנייה ולהפך. להבנה יש מקום כל כך גדול, הכרחי וחשוב. צריך לפעול, צריך לפעול פשוט למען השוויון הזה, כי היום ב-2021 גבר יכול להתלבש כמו אישה, אישה כמו גבר, אפשר להצביע, לא להצביע, ללכת לעבודה, ללכת לעבודה, כל אחד והבחירה שלו, אבל כולנו שווים סופו של דבר, ואנחנו צריכים להיות אובייקטיביים ולבטל דעות קדומות. אנחנו 2021.
תתקדמו אנשים.
לאן? לאפוקליפסה אנחנו מתקדמים בקצב הזה?
לגמרי.
יופי, תעשי נזק.
אני תמיד עושה נזק. בקיצור, כן. אנחנו
מכירים דברים בבית הזה.
כל הזמן, כל הזמן, תודה ממי.
אני פשוט חושבת שאם נסתכל על זה ככה, בהמשך למה שדני אמר, אנחנו כולנו צריכים להיות קצת פחות שיפוטיים. כי אין באמת דרך אחת נכונה.
נכון.
לחיות, דרך אחת נכונה להתנהל, דרך אחת נכונה לחשוב. ואני לא חושבת שאנחנו צריכים כאילו לשפוט ולבטל אנשים על זה שהם לא חושבים בדיוק כמונו, ואני חושבת שזה משהו ש... קצת פחות נאבד, כאילו נאבד קצת ב-2021, שיש איזה קונסנזוס של דרך נכונה לחשוב, ומי שלא חושב בדרך הזאת, אנחנו כאילו נצעק עליו ונכעס עליו, ולא, פשוט יש לאנשים דעות שונות.
כן, זה שיש כל כך הרבה דעות שונות, לא צריך ללכת ולבטל אחד את השני על כל מילה וחצי.
כן, זה אפילו לא רק העניין של הלבטל, זה עניין של פשוט כאילו, איפשהו העניין של סובלנות, אני חושבת שבשנים האחרונות הסובלנות קצת נעלמה.
כן, קצת הלך לנו לאיבוד.
כי בסופו של
דבר... מאוד נפלה בין הכיסאות.
אני לא אגיד...
כן, לחלוטין.
זהו, אני לא אגיד שכאילו יש דעות שבאמת מאוד חשוכות, שמאוד כאילו אפשר לא להסכים איתן וכאלה, וצריכים לא להיות תוקפניים כלפי דעות, אבל כן לנסות להיות יותר open-minded.
כאילו כל עוד יש לנו חופש הדיבור, ובאמת חופש הדיבור וחופש הדעה זה כל כך חשוב, כל עוד זה קיים... אנחנו נשמע דעות שלא נסכים איתם, ונשמע גם דעות חשוכות. אנחנו נשמע את זה, ונצטרך לקבל את זה, כי אחרת, את יודעת מה יהיה אחרת? 1984. זה מה שיהיה.
לא,
משטרת מחשבות.
כן, לא, צריך להיות כאילו כל אחד שימין בדעה שלו, להיות פתוחים, אבל פשוט להיות באמת לא פוגעניים. לא לפעול ממניעים שהם פוגעניים. נגיד, העניין של הניסויים חד מיניים. אני חושב שזה לא בסדר, אז אני לא רוצה שאתה תתחתן. כאילו, מה אכפת לך? סבבה שבדעה שלך זה לא מתאים, אבל הוא רוצה, אז שילך ויעשה את זה, זה נוגע לך.
זה לא מפריע לחיי היום-יום שלך, נגיד את זה ככה.
כל עוד זה לא משהו שפוגע בך באופן אישי, אז תן לבן אדם אחר לחיות את חייו באופן שלו, גם אם אתה מאמין שהוא יישרף באש הגיהנום לכל איתורנטי אחר.
בסדר, מה אכפת לך? הוא יישרף, לא אתה, נכון?
נכון.
המשכנו עליו בחיים.
אני בטוחה שגם אתה תפגוש אותו שם בגלל סיבות אחרות.
את יודעת מה מצחיק אגב? משהו שממש בידר אותי. בארצות הברית הרי, כשהם אישרו את כל הקטע של ניסויים חד מיניים, זה לא הגיע מהמפלגה הדמוקרטית, זה הגיע מהמפלגה הקונסרבטיבית.
באמת?
כן, ואז הדמוקרטים, כאילו, וכל הליברלים אכלו סרטים, כי הם היו בטוחים שאת יודעת, כל המשטר של טראמפ הוא ביגוט וכאלה, נכון, וזה, כן. וגזנים, וכל האישורים האלה קרו בזמן תקופתו של טראמפ. ואז כאילו הם אכלו סרטים, הם לא ידעו מה, כאילו, איך
הדבר הזה.
איך לאכול אותו, כן, אז זה משהו שממש בידר אותי.
הוא עושה להם מיינדפאק.
כן, הוא ממש עשה להם מיינדפאק בקטע הזה. בסדר, בתקווה בקרוב אצלנו.
כן, בעזרת השם.
אה, לחלוטין, כמו, מה זה היה לי? השבוע קראתי, שנראה לי בחיפה, שעכשיו הם תומכים בניסויים חד מיניים.
כי הזמן.
כן, בעירייה.
כן.
שהם מכירים בהם כבר, כן.
גם פה.
זה תופס תאוצה וגם משתנה.
גם בראשון, גם ברמת גן, היו על זה כתבות שכאילו הם מכירים כאילו, מן הסתם, אין במדינה ניסויים חד מיניים, אלא אם כן אתה מתחתן בחול.
וגם אז אתה עדיין לא יכול ללכת למשרד הפנים ולהירשם בתור נשוי.
נכון, אבל כאילו כתבו גם עיריית ראשון וגם רמת גן, אני זוכרת, שכתבו שהם כאילו מכירים בזוגות שהם חד מיניים, הם מכירים בהם כאילו כזוג נשוי לכל דבר, מבחינת העירייה.
אז, וכאילו הטבות ודברים כאלה.
כן, כן, אז זה כאילו
מתקדם.
יש הרבה דברים, כאילו, עזבו שכל המדינה שלנו מתנהלת בצורה שהיא לא צורה, כן, מבחינת פולי שלא האמינו שאימא שלה זאת אימא שלה ולא לא רצו לחתן אותה דרך הרבנות בהתחלה.
נכון.
סיפרנו את הסיפור הזה גם.
כן. יש כל כך הרבה דברים שצריך לשנות פה. כמו כל המקרים האלה של בעל יושב בכלא ואשתו לא יכולה להתגרש ממנו.
כן.
למשל.
נגיד.
What?
יש לנו עוד הרבה
יש
מה לעשות.
יש למדינת ישראל לעשות עוד דרך נורא ארוכה.
לא רק לישראל, אני חושבת שבכללי, באופן כללי בעולם, אבל אין ספק שמהמקרים האחרונים,
כמובן שבכל העולם, אני חושב שפשוט...
אבל לא צריך להגזים, כי לפעמים אתה יודע, מה שנקרא, יש משפט כזה ברוסית, שאומר, עם כוונות טובות צלולה דרך לגיהנום, אז לא צריך להגזים. לפעמים אנשים מגזימים עם הדבר הזה, של הם באים ממקום של טוב, והם בטוחים שהם באים ממקום של טוב, וזה הופך כאילו למשהו שהוא קיצוני מאוד. אז חשוב לשמור על האיזון, על הבאלנס. כן, לא, באמת, זה חשוב לשמור על הבאלנס הזה בין הדברים.
כן.
שאוקיי, אנחנו באים לעודד שוויון בין נשים לגברים, שוויון כאילו בין המינים, הכל טוב ויפה, ולא להפוך את זה לשנאת גברים או שנאת נשים.
לא.
נכון.
זה נכון.
זה גם חשוב לשים לב לזה. בקיצור, זה היה הטט-טוק שלי, תודה.
תודה שבאתם לטט-טוק שלי. בקיצור, פרק
על... רגע, עכשיו מוחאים כפיים?
לא.
לא.
זה הפרק על יום האישה.
כן.
תודה לדני שבא להעביר לנו את הפרק.
שמחתי לבוא.
תודה לדני שבא להסגביר. אני אוהבת את המילה הזאת.
איך את מתה על זה? כל פעם כזה. אתה רוצה שאני אסגביר לך?
אני עושה את זה לקירי לכל הזמן. כי אין לו זכות דיבור בבית.
אני שומע את הבכי שלו.
זה נכון. שמחים שהייתם איתנו. איפה מוצאים אותנו, פולי?
פייסבוק, אינסטגרם.
יוטיוב.
יוטיוב, רק הכל, בלי הפרצוף.
נכון.
גוגל פודקאסט, אבל פודקאסט,
ספוטיפיי,
עוד אפליקציה פודקאסט קרובות לביתכם. בראשון.
גם בראשון אפשר למצוא אותנו, כן, מדי פעם. לפעמים בתל אביב.
לפעמים בתל אביב.
משוטטות.
כן.
זהו, שבוע הבא אנחנו חוזרים לפרק של פולי, פרק רגיל.
כן, תודה רבה לדני שבא ככה ונתן מזמנו.
כן.
אפילו שאבי הכריחה אותו.
לא, קצת.
אני מרגיש את המכות על הגב.
אני אומר שבסוף פרק על יום האישה ואנחנו מראות כמה אנחנו נשים עוצמתיות שמכות הגבר שלנו. לא באמת, הם לא באמת מקבלים מכות.
דיברנו על זה בפרק הקודם, שאם אישה מרביצה זה בסדר.
כן, אנחנו הופכים את... המאה ה-19.
ג'נדר בנדינג.
ג'נדר בנדינג. בקיצור, חברים, שיהיה לכם יום אישה שמח, תרגישו מועצמים.
אל תשכחו את הפרחים והפיצה.
כן, פרחים, פיצה, שוקולדים.
וזהו.
תהיו חזקים, אל תמותו.
ביי.
ביי.